אנחנו נמצאים בימים גורליים מאוד לעם ישראל. ברגעים האלה שאנחנו לומדים תורה ביחד, עומדים יהודים שמוכנים לשלם את המחיר האישי הכבד ביותר, מוסרים את נפשם כדי להגן על עם ישראל, כדי לשמור על ארץ ישראל. וכולנו, אין יהודי שהעננה של המצב שבו אנחנו נמצאים לא תופסת אותו, לא מקיפה אותו, לא ממלאת לו את כל הלב. המחשבות שלנו אחרות, הדיבורים אחרים, המעשים קצת אחרים בימים האלה, כולנו בתוך הדבר הזה. עם ישראל זה עם, כמו שהתורה מעידה עליו, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. הסיבה שאנחנו עומדים כאן היום ומדברים ויכולים ללמוד תורה, זה בגלל שהכוח הגדול של עם ישראל, זה שגם כשהוא חוטף, וגם כשהגויים במשך אלפי שנים מכים בו, ועורכים בו פוגרומים ורציחות, והגזרות אכזריות שונות ומשונות, העם הזה לא מפסיק אף פעם לבנות ולהיבנות וליצור. מהספרייה שמאחורי יש עשרות ספרים שנכתבו בתקופות של מסעי הצלב, בתקופות של גירוש יהודי ספרד, גירוש יהודי, אין מדינה באירופה שלא גירשה את היהודים אי פעם. ועם ישראל חוטף, אבל לא מפסיק אף פעם, כן ירבה וכן יפרוץ, לבנות את עצמו. וזוהי גם האחריות שיש לכל אחד מאיתנו בימים האלה. אנחנו רוצים לדעת, כולנו שותפים בבניין העם ישראל. ובניין העם ישראל מתחיל כשכל אחד מאיתנו יבין שדווקא בימים האלה יש לנו לא רק את הזכות, אלא גם את האחריות, ממש אחריות אישית על כל אחד ואחת, לחשוב איך אני מביא לידי ביטוי את היכולות ואת החוזקות שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכי, איך אני מגלה את זה, איך אני משתמש בזה, כדי לבנות את העולם, כדי לבנות את האישיות שלי, ועל ידי זה לבנות אחרים, כדי לתת אור לעוד אנשים, כדי לעשות את העולם מקום טוב יותר, ולחזק את הרוח הגדולה והנצחית של עם ישראל, שאף אחד בעולם לא יוכל להחליש. ועל הרקע הזה אני רוצה להקדיש את הדקות הבאות של לדבר, לאחד האתגרים המשמעותיים ביותר לאנשים שרוצים לפרוץ את הדרך, רוצים להביא לידי ביטוי את היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן להם, אבל מתמודדים עם חסם רגשי מאוד מאוד גדול. אנשים אומרים לי, אנחנו מרגישים שיש בנו משהו לתת לעולם, יש בי יכולת לדבר, יש בי איזה מסר שאני רוצה להגיד לעולם, יש לי אולי יכולת לשיר, יש לי כל מיני יכולות מגוונות ונפלאות שהקדוש ברוך הוא נתן, והוא בוודאי נתן לכל אחד ואחת. אבל אני מרגיש שיש בי את היכולת, אבל אני מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, ואני רואה שאף אחד מהאנשים שלידי לא יודע על זה, לא מכיר בזה. ולפעמים אני חושב, אולי אני סתם מספר לעצמי סיפורים, אולי אני פזיז, אולי העולם לא חושב שיש בי את מה שאני מרגיש שקיים בתוכי. אולי אתם מכירים את זה, אתם יושבים להכין, אתם צריכים לדבר באיזה מקום, בעבודה, בפורום משפחתי, באיזו שמחה גדולה, ואתם יושבים ומכינים את הנאום שעות רבות לפני כן, ומדייקים כל מילה וחוזרים את זה בבית כמה פעמים, אבל כשאתם מגיעים, והנה הרגע שצריכים לדבר, משהו משתבש. משהו משתבש, הפה מתייבש, ואתם עומדים, מבועלים, ו מפוחדים ומרגישים שאתם פשוט לא עושים את זה נכון וטוב. וגם מה שיוצא אחר כך מהפה, אתם מרגישים שלא הייתם בביטבכם, שלא דיברתם כמו שצריך, שלא הסברתם את עצמכם, שלא הייתם נראים טוב, והרגשה של כישלון, ואז חוזרים הביתה ומחליטים לקחת את כל החלומות, לדחוב את זה במגירה הכי נמוכה, הכי עמוק בפנים, כדי לא רוצים להוציא את זה משם, לא רוצים כבר להתעסק עוד הפעם בחלומות, בפנטזיות, על הגשמת כישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אני אומר כל הזמן את המשפט הזה, שהכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כי צריך לדעת, זה האמת. רק ככה ניגשים ליכולות של המיוחדים שלנו. אז אנחנו תוחבים את זה עמוק במגירה, ולא רוצים להוציא את זה משם, כי בשביל מה עוד הפעם לחוות כישלון, עוד הפעם לחוות את ההתרסקות הזאת, שאני לא טוב, אני לא יוצלח, אני סתם מדבר שטויות. מי רוצה? אז אנחנו תוחבים את זה. אבל זה לא יעזור לנו, זה ימשיך להציק. לא יעזור, לא משנה כמה עמוק באדמה אתה תדבור את זה, אם יש בך משהו שצריך לצאת, זה יציק לך ולא יהיה לך מנוחה עד שזה לא יתגלה. אז איך אנחנו עושים את זה? יהודי מהעיר בפולין, מוורשה, עוזב את משפחתו ושם פעמיו לארצות הברית של אמריקה. אמריקה, ארץ החלומות, ארץ הכסף והזהב, הוא מגיע והוא מחליט, אני פותח דף חדש. אני לא רוצה להיות אותו סמרטוט שהיה בעיירה היהודית, אותו דוביד, שכולם היו צוחקים ממנו, כולם מבזים אותו. אני, מרות ואביון, שהיה חי מנדבות של אחרים, אני רוצה לתואר דף חדש. באתי לאמריקה, אני הולך להיות פה אדם מכובד. והוא הולך ומסדר את עצמו, מסתפר יפה, קונה לעצמו את הג'קט הכי יפה שהוא יאכל, שם עניבה יפה, ובא לבית הכנסת החדש בליל שבת, ניגש לגבאי ואומר, שלום עליכם, אני באתי מאירופה, אני דיוויד כהן, אני כהן. הגבאי אומר, אתה כהן? אצלנו מכבדים כהנים, כהנים יושבים במזרח, ליד את ארון הקודש, קרוב לשולחן של הרב, והוא מוביל לשם את דיוויד כהן, ודיוויד צועד כולו, ורוצה, מבסוט, מתרגש, מעולם הוא לא ראה את ארון הקודש מקרוב, ויושבים אותו בשולחן של המכובדים, עושים לו מקום שם, ליד ראש הקהל, ליד זקני העדה, הגיע כהן לעיירה, והוא יושב שם וסוקר בית הכנסת, ומרוצה מעצמו, מבסוט מעצמו, אומר, שבע כל כך, הגשמתי את החלום שלי, אני לא יותר דוביד מוורשה, אני דיוויד, מיסטר דיוויד, שכולם מכבדים ומוקירים. והנה אני אומר את התפילה, וכל הקהל נעמד בתור ארוך כדי לתת ברכת שבת שלום לרב בית הכנסת. כולם עומדים בתור, וגם דיוויד כהן עומד עם כולם ואומר שלום לאנשים ומרוצה מעצמו, והנה הוא בא לרב ונוחץ יד לרב, ופתאום הרב מסתכל, הרב אומר, דוביד, אתה לא דוביד מוורשה? אני מכיר אותך, אני זוכר אותך. ודוביד מתרגש מאוד ומתנפל על הרב וחיבוק, אומר, כן, כבוד הרב, אני נזכר, אני זוכר אותך לפני הרבה שנים, גם אתה היית בוורשה, נכון, נכון, נכון. והרב שמח מאוד לראות את דוביד, אבל פתאום הרב אומר, דוביד, אני זוכר אותך מאז שהיית ילד קטן. אתה לא היית כהן, אני זוכר את אבא שלך, אני זוכר אפילו עוד את הסבא שלך, והם לא היו כהנים. מתי, איך אתה נהיית כהן? ודיוויד לא מתבלבל, הוא מרים את העיניים ומסתכל לכבוד הרב, אומר, כבוד הרב, אנחנו נמצאים באמריקה. באמריקה הכל שונה. אם אתה יכול להיות פה רב, אני יכול להיות פה כהן. מה אנחנו עושים כדי שכשאנחנו נבוא ונרצה להביא לידי ביטוי את היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו, אנחנו מוכרחים להביא את זה לידי ביטוי, זה לא שאלה של אם, ודאי צריכים לעשות את זה, כדי שברוך הוא נתן לנו את זה, כדי שנגלה, מה אנחנו צריכים לעשות אבל כדי שלא להתאפס כמתחזים, כדי שלא יגידו לנו, למה אתה לובש חליפה של כהן, אתה דוביד, אתה לא דיוויד, אנחנו לא רוצים להתאפס כמי שמשתמשים במשהו שאין בהם, אנחנו רוצים לתת לעולם, לעזור לבנות את האישיות שלנו, כדי לעזור לאחרים לבנות את עצמם. מה אנחנו עושים כדי להתגבר על זה? אני לקחתי דוגמה מאדם שרוצה לדבר או רוצה לשיר, אבל קחו את זה לכל תחומי החיים. אולי אתה בעבודה שלך מרגיש שאתה ממלא תפקיד זוטר, ואתה מרגיש שיש בך את היכולות להוביל משהו גדול יותר. לבצע עבור החברה תפקיד משמעותי הרבה יותר, אבל אין לך את האומץ לגשת למנהל ולהגיד לו, אני מסוגל לעשות משהו יותר גדול מזה. אז מה אנחנו עושים? אולי יש בך או בך יכולות רגשיות, אתה שומע על בעיות של אנשים ואתה מרגיש שיש לך מה לתת. אתה יכול לעזור, אתה יכול להציע משהו שיש לו ערך בלתי יתואר. אבל אין בך את האומץ לגלות את זה החוצה. מי אני שידבר? מה יגידו לי? אני רוצה בדקות הקרובות להתייחס לקושי הזה, שמקיף כל כך הרבה אנשים. ואנחנו מוכרחים לדבר על זה, כי אנחנו מוכרחים לגלות, עוד הפעם, מוכרחים לגלות את כל מה, את האוצרות הנפלאים שהקדוש ברוך הוא נתן בכל אחד ואחת מאיתנו. לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לבקש מכם, תעשו לייק לשיעור, תעשו מנוי, תחברו את השיעור הזה עם עוד יהודים שאתם מכירים, תעזרו גם להם לשפר ולרומם את החיים שלהם. האלגוריתם של יוטיוב מתחשב מאוד בדעתכם. אם אתם מסמנים לייק, כותבים תגובה, הם מבינים שהשיעור הזה מעניין, והם הם עצמם ישתפו אותו עם עוד אנשים. אנחנו קוראים השבוע את פרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בונים משכן לקדוש ברוך הוא, והתורה מתארת גם כן את כל כלי המשכן, מה יהיה בתוכו. ואחד הכלים המפוארים והמפורסמים זו המנורה. מנורת המשכן, מנורת המקדש, שהפכה לסמל של עם ישראל, ברבות הימים גם לסמל של מדינת ישראל. המנורה היא סמל. היא הסמל של עם ישראל. על שער טיטוס ברומא, חרטו הרומאים השפלים ימח שבם שהבריבו את בית מקדשנו והגילו את עם ישראל בסבל, בסבל נוראי, חרטו את הציור, ציורית, גם היורים של המנורה, זה לא בדיוק המנורה שהייתה בית המקדש, שהייתה מנורה אלכסונית, אבל יש שם ציור של המנורה העגולה, ביחד עם ציורים של עבדים, יהודים, יהודים מוגלים לעבדות, לרומא, זה היה סבל הניצחון הרומאים על עם ישראל, שער טיטוס קראו לזה. מספרים שבשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה, כשעם ישראל שב לארצו, הרב הראשי דאז, הרב הרצוג, שהיה עושה מסעות באירופה כדי לאתר ילדים יהודים שעבדו לכל מיני מזרים, הגיע פעם לשער טיטוס, חלץ את הנעל שלו, והיכה על השער ואמר, טיטוס, טיטוס, תראה מה נהיה מכל היוהרה שלך. ממחל, לא נשאר ממך שום דבר, מה זה טיטוס? מה זה רומא? עמוד בספר היסטוריה. ועם ישראל חי, והבנים שווים לארצם. המנורה היא סמל גדול, ויש הרבה פרטים במנורה, איך לעשות אותה, ממה היא עשויה, מה היא כוללת, כולה זהב טהור. ואחד הדברים שתופסים את העין בפסוקים, זה הציווי שנאמר למשה רבינו, לעשות על כל אחד מקני המנורה, להתקין גביעים. מה הם הגביעים? אומרת הגמרא במנחות, בדף כ"ח, כמין כוסות אלכסנדריה. כוסות שהיו עושים באלכסנדריה של מצרים, מה הם הכוסות של אלכסנדריה? מבאר הרמב״ם רבינו משה בן מימון, כוסות כאלה שהשוליים שלהם קצרים, צרים, והפה רחב. מה כוונת הגמרא? שוליים קצרים. מבאר הרמב״ם, בשפת חכמנו, שוליים, הכוונה, לא מה שאנחנו קוראים היום שוליים, שזה המחיצות, שוליים, בלשון החכמים, זה התחתית. זה כוס כזאת שעשויה משהו כמו שמזכיר גביע גלידה של ימינו. התחתית שלו צרה והוא הולך ומתרחב ככל שמגיעים לפייה. מה התפקיד? למה צריך לעשות כוסות כאלה, גביעים כאלה על המנורה? שלושה גביעים כאלה על כל אחת מהקנים, ועל קני האמצעי ארבעה גביעים. סך הכל 22 גביעים מלובשים על המנורה. לשם מה? יש מהמפרשים שמבארים שזה היה פתרון טכני שנדרש כדי עבור השמן שהיה עלול לזלוג מהבזכים, מהכוסיות של המנורה. במלאים שם שמן, לפעמים השמן נוטף, אז כדי שאם ינטוף, לא ינטוף על הרצפה ויבזה את המקדש, אלא ייפול לתוך הגביע. וכשהגביע הראשון יתמלא, אז השמן שבתוכו ייפול לגביע השני, ובהשני לשלישי וכן הלאה. זה היה התפקיד של הכוס הזאת של הגביע של אלכסנדריה. אבל כאן אנחנו מגיעים לשאלה מתמיעה מאוד. הרמב״ם לא רק כתב חיבור הלכתי על הלכות בית הבחירה בספר היד שלו וגם בפירוש המשניות, הרמב״ם גם מצייר איך היו נראים הכלים. יש לנו ציור בכתב יד קודשו של הרמב״ם בפירוש המשניות, ויש לנו גם ציור בכתבי יד של ספר משנה תורה, ספר היד של הרמב״ם, ובשניהם מאוד בולט לעין שהרמב״ם מצייר את כל הגביעים של המנורה הפוכים. הצד הצר נמצא למעלה, והצד הרחב, שזה הפייה של הגביע, נמצא למטה. 22 גביעים, כולם הפוכים. הרמב״ם היה מדויק מאוד מאוד, מי שיודע עד כמה, וזה לא סתם. אבל מה פתאום לצייר גביעים הפוכים? כמו שאמרנו, יש כאלה שאומרים שהמטרת הגביעים הייתה כדי לקבל שמן. למה הגביעים הפוכים? אנחנו יודעים שכל דיני והלכות התורה קיימים לא רק במובן הפיזי והטכני, אלא גם במובן הנפשי. כל מצוות התורה באו ללמד אותנו מוסר ודרך כדי ליישר את החיים שלנו, כדי לבנות את האישיות שלנו בצורה ישרה, הגונה ונכונה ובריאה. ובמיוחד הדברים אמורים כאשר מדברים על בית המקדש. הפסוק בפרשה אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אבל רק רגע, למה בתוכם? היה צריך להיות כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, במקדש. מה זה בתוכם? מסבירים, אומר השלה הקדוש, גם בספר ראשית חוכמה, ועוד מהמפרשים, ושכנתי בתוכם, הכוונה היא, בתוך כל אחד ואחד מבני ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם עושים לי מקדש, ואני בא לשכון לא רק בתוכו, אני בא לשכון אצלכם, בלבבות של כל אחד ואחת מעם בני ישראל, גוי קדוש. זו המטרה האמיתית של בניית המקדש והמשכן. אז אם ככה, אם אני רוצה לבנות את המקדש הפרטי שלי, אני רוצה להכין משכן בלב לקדוש ברוך הוא, אני צריך להסתכל מה הקדוש ברוך הוא רצה שנעשה במשכן הכללי. כל מה שקיים במשכן ומקדש קיים גם כן בנפש שלנו. והדברים התבררו בהרחבה גדולה בספרי מחשבה, ובמיוחד בספרי תורת החסידות. מהי המנורה? ובעיקר, מהם הגביעים של המנורה בעבודת השם שלנו? דבר מאוד מעניין, הגמרא אומרת, בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך מנורה, וכי לאורה הוא צריך? הקדוש ברוך הוא צריך לי אור, הוא לא רואה כשאין אור, חלילה. אלא העידותי לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. המנורה היא לא כדי להאיר בבית פנימה, היא כדי שהאור יצא החוצה, שיעיר את כל העולם. למעשה המטרה של בית המקדש, של השראת השכינה האלוקית בבית המקדש, היא לא עבור הנוכחות האלוקית שתהיה בתוכו, אלא כדי לשלוח את המסר לכל העולם כולו. הקדוש ברוך הוא שורה בתוך עם ישראל. ועל ידי זה תגיע ההשפעה האלוקית וההנהגה האלוקית תתגלה בכל העולם כולו. ולכן יש איזה כמה ביטויים גם כן באופן שהיו בונים את בית המקדש. בעולם העתיק שהיו בונים חלונות של בית, כיוון שלא היה תאורה חשמלית, אז היו עושים פטנט כדי להגדיל את האור, את הקרן האור של השמש שנכנסת מבחוץ, היו עושים את החלונות בצורה כזאת שהצד החיצוני שפונה כלפי חוץ יהיה צר יותר, ריבוע קטן יותר, והצד הפנימי של הבית, החלון היה רחב. זאת אומרת, הקיר שבין הצד הפנימי לצד החיצוני, היה גם אופי קיר גדול בבנייה הישנה, אז הקירות של החלון לא היו ישרים, אלא היו נפתחים לתוך הבית בצורה כזאת. והמטרה הייתה כדי שהאור של השמש שמאיר לתוך החלון לא יאיר רק ישר, אלא הוא יישבר וייכנס ימינה ושמאלה, ויאיר חלל יותר גדול מתוך החדר. כך היו בונים כל מקום חוץ מבית המקדש. בית המקדש היה נבנה בשיטה בדיוק הפוכה. הצד הפנימי של הבית היה צר, והצד החיצוני של החלון שפונה החוצה לעולם היה רחב יותר. למה זה? זה היה סמל. המטרה של בית המקדש והאור שמאיר בתוכו היא לא כדי להאיר בפנים, אלא כדי לפרוץ החוצה. כדי שהאור האלוקי שמאיר בתוך הבית יצא החוצה, יאיר ויחמם את העולם כולו. וזה גם זה התפקיד של המנורה, וזה בא לידי ביטוי מיוחד גם כן בגביעים. הגביעים, כמו שאמרנו, צרים מלמטה, רחבים מלמעלה. למה? מה התפקיד של גביע? מה זה כוס? לשם מה צריכים כוס? בוודאי התפקיד של כוס הוא לא כדי לאגור בתוכה משקה. בשביל זה יש לנו בקבוקים, חביות, מאגרים אחרים. התפקיד של כוס הוא לא לשמור שתייה, אלא לאפשר לי לשתות את השתייה. אני רוצה שמה שנמצא בבקבוק היין יגיע לתוך הפה שלי, אז אני מתמש בכוס. אז למעשה הכוס באופן טכני גם מחזיקה בתוכה משקה, אבל לא זה תפקיד הכוס. היא מחזיקה כדי לשפוך אותו הלאה, כדי להעביר אותו קדימה. וזהו מה שקורה בחיים של כל אחד מאיתנו. הקדוש ברוך הוא נתן בכל אחד מאיתנו את המנורה הטהורה. נתן בכל אחד מאיתנו יכולות, חוזקות, כישרונות, שאין לאנשים אחרים. כל אדם נמצא פה בעולם, בגלל שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה נחוץ עבור תיקון העולם. יש משימה מיוחדת שרק אתה יכול לבצע. אף אחד אחר לא יעשה את זה במקומך. יש בך יכולות להאיר את החלקת אלוקים שלך, כל אחד בדלת אמותיו. יש לו מה לתת, להשפיע, לתקן. לצורך זה קיבלנו הרבה הרבה חוזקות, הרבה תחומים באישיות שנמצאים אצלנו יותר מאשר אצל אחרים. וכל אחד מבטא אותם בשפה המיוחדת שלו, עם הטאץ' הייחודי שלו. אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו כמו הקוס, המטרה שקיבלנו את הכישרונות האלה היא לא כדי לאסוף עבור עצמנו, היא לא כדי לאגו, היא לא כדי ללטף ולנפח לי את האגו. להפך, היא כדי שאני אשפוך את זה הלאה, כדי שאני אעביר את זה קדימה. למעשה הכישרונות שיש לנו זה החלק הכי עדין והכי רגיש בברית שאלוקים קוראת עם כל אחד ואיתם. הוא אומר, נתתי לך את היכולות המיוחדים האלה, אבל כי זה החלק שבו אתה נדרש לעבוד אותי. זה החלק שבו אתה נדרש להשתמש כדי לקדם, כדי לקדש, לטהר את העולם, לבנות את כל החלקים השבורים שאתה נתקל מהם במשך החיים שלך. לתקן את הלבבות, להאיר לאנשים את הדרך, את החיים, לעזור להם לבנות גם הם את עצמם, לעזור להם להשיג ולמצוא גם הם בנפשם את היכולות המיוחדות שהם קיבלו, כדי שגם הם יתרגמו את זה הלאה. זה הכוס. וזו הסיבה שאומרת הגמרא במנחות, הכוס הזאת, התחתית שלה קצרה מאוד, צרה, והפרח, כדי ללמד לה. התחתית זה, בא, זה החלק שבו השתייה מתקבצת. התחתית בעבודת השם שלנו זה האגו שלי, האנוכיות שלי. אומרת לנו הגמרא, תדעו לכם, האגו הוא המקום הצר ביותר בעולם. כשאנחנו עסוקים בללטף את האנוכיות שלנו, שאני חושב שהמטרה שקיבלתי את היכולות והכישרונות זה כדי לאסוף ולאגור לעצמי עוד כבוד, הערכה והשפעה, כדי להני יהיה אדם יותר חזק, אני נכנס למקום צר ומסוכן. והאגו הוא המקום שתוקע אותנו הכי חזק. הכי חזק. מי שנמצא בתוכו, לא יכול, אין לה להשתחרר, תקוע שם. זה צפוף, הכוס קטנה. הכוס קטנה. כשאדם עסוק באגו שלו, הוא לא מסוגל לזוז. הפחד, אולי אני אקשל, משתק אותי. אני לא מסוגל לבטא את הכישרונות שלי. אני רוצה לדבר, אבל אני לא יכול. אולי אני לא יראה טוב. אולי יש מישהו שלא ימצא חן בעיניו, איך שאני מדבר. אולי אני עדיין לא מספיק מנוסה, אולי המסר לא מספיק מלוטש. אני לא יכול לעשות כלום. כלום. ככל שאנחנו יותר עמוק באגו שלנו, וזה מה שאנחנו נושמים, ודרכו אנחנו רואים את החיים שלנו, אנחנו לא יכולים לזוז. לעולם לא נוכל לגלות את האישיות השלימה שלנו, ולא נוכל להביא לידי ביטוי את היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ומחכה, מחכה שנגלה אותם ונביא אותם לידי ביטוי. זה התחתית. אבל הפה הוא רחב מאוד. כשאנחנו מבינים שהתפקיד שלנו הוא להשפיע, לתת, כל אחד שנמצא פה, נמצא פה, הוא שליח. שליח מהקדוש ברוך הוא. שליח מריבונו של עולם שאמר, שמתי אותך פה כדי למלא תפקיד. ואני נותן לך כל מה שצריך כדי למלא, כדי להצליח במילוי הייעוד והתפקיד. אז החיים פתאום מתרחבים מאוד. אני לא משתמש בזה כדי לנפח את עצמי. אני משתמש בזה כי זו האחריות שלי. זו האחריות שלנו מהקדוש ברוך הוא לנצל את מה שהוא נתנו. אי אפשר אחרת. תחשבו על יצרן של אייפונים, טלפונים חכמים, שמייצר 2,000 מכשירי טלפון, אבל פתאום חצי מהמכשירים, אילו ניתנה, אני אומר דבר היפותטי, אילו ניתנה לטלפון האפשרות להביע רגשות ולדבר, אז אומרים למפעיל, תשמע, אנחנו קצת חסרים ביטחון, אנחנו לא מספיק בטוחים שאנחנו מסוגלים למלא את התפקיד שבשבילו אתה ייצרת אותנו. יכול להיות דבר כזה? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני ייצרתי אתכם, שמתי אותך פה, נתתי לך נשמה, גוף, בשר, דם, מורכב כל כך, נתתי לך אוויר לנשום, הכל בא ממני, נתתי לך כישרונות, יכולות, חוזקות, תרומה מכרעת שרק אתה יכול להביא לעולם. אתה יכול להרים את העיניים אליי ולהגיד, אני לא משתמש בזה. אבל אם אנחנו נמצאים למטה בכוס, איפה שהאגו נמצא, אז אנחנו באמת לא מסוגלים, אנחנו נכבים. אבל אומרת לנו פרשת השבוע, תבינו שהתפקיד של הכוס הוא להיות רחמה למעלה, להשפיע ולתת. הכוס זה לא כדי לאגור יין, זה כדי להשקות יין. אם אנחנו נבין שאנחנו חיים כאן במשימה, אז אנחנו נוכל לשחרר את כל היכולות שיש בנו, נוכל להביא את זה לידי ביטוי, ונוכל לעזור לעצמנו לבנות את האישיות שלנו, ולעזור לאחרים לבנות את האישיות ואת החיים שלהם. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לגייס מידה לא מבוטלת של ענווה. מהי ענווה? כתוב על משה רבינו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. איך הוא היה ענב כל כך? משה רבינו, האיש הגדול ביותר, הנביא היחידי שפנים בפנים דיבר עם הקדוש ברוך הוא, לא קם עוד איש כמשה. ידוע הביאור שכתוב בספרי חסידות, שהענווה של משה רבנו, ובכלל הענווה האמיתית, לא באה מתוך חשבון שקרי, לא מתוך שאדם משפיל את עצמו, מדכא את עצמו, אומר, אני שום דבר. זה רמאות, זה לא ענווה. זה רמאות, זה גם בדרך כלל, היא רמאות גם אדם כלפי עצמו. זאת אומרת, אדם יודע שמה שהוא אומר לעצמו, אני כלום ושום דבר, זה לא נכון. הוא עושה את עצמו, אומר לעצמו, אין בזה כלום. אין איזה דבר וחצי דבר עם ענווה. ענווה של משה רבנו היא ההבנה שנכון שיש בי יכולות שאין לאחרים, אבל היכולות האלה הן לא דבר פרטי שלי. לא אני עשיתי את עצמי, לא אני קיבלתי את זה, קיבלתי את זה מהקדוש ברוך הוא. זה שלו, זה לא שלי. ומי יודע, אולי אם היה נותן את זה למישהו אחר, היה משתמש בזה יותר טוב. ובדרך הזאת, אנחנו לא מתכחשים למעלות שיש בנו, אבל אנחנו מבינים שזה לא שלנו, זה לא כדי לאסוף ולצבור. קיבלנו את זה מהקדוש ברוך הוא. אני חושב, לא ראיתי כתוב ככה מפורש בספרי חסידות, אבל אני חושב שהמשמעות של הדברים, אולי אפשר לומר, שבעומק יותר, ואם שגיתי השם הטוב יכפר בעדי, שאצל משה רבינו הענווה היא לא רק תכונה נוספת על החיים שלו. זה לא רק שיש את משה רבינו עם כליל השלמויות והמעלות, ובנוסף הוא גם ענב. ויכל אולי להיות אחרת, יכל להיות שיהיה משה רבינו בלי הענבה. לא. הענבה אצל משה רבינו היא מקור הכוח של משה רבינו. בלי הענבה לא יכל להיות משה רבינו. הדרך היחידה להניג, הדרך היחידה להיות רבם של כל עם ישראל, זה נובע ממידת הענבה. רק אם אתה מרגיש שכל מה שיש בך זה לא שלך, קיבלת מלבעל המתנת אלוקים, וכשאתה מבין שקיבלת מתנת אלוקים, אז ביחד מזה בא גם הכורח להשתמש בזה. רק אז אתה יכול באמת לפרוץ ולעזור לאחרים לבנות את החיים שלהם. רק ככה משה רבינו יכול להיות משה רבינו. הרבי אמר פעם, כתוב בהלכה, שכל עם ישראל מתפלל, אז יהודים פשוטים מתפללים תפילת 18, אז קוראים ומשתחווים 4 פעמים, 2 בתחילת התפילה, 2 בסוף, ויש בזה כמה כהן גדול, אז הוא קורא בכל ברכה, ועל המלך כתוב, מלך ישראל קורא בתחילת התפילה, ולא זוקף עד סוף התפילה. כל תפילת 18 הוא עומד בהשתחווה כלפי הקדוש ברוך הוא. למה זה? והתשובה היא, כי במה אתה נהיה מלך ישראל? מלך ישראל זה מי? מי ראוי להיות מנהיג האומה? מי ראוי להיות לקבל שררה על כולם? את מי העם עצמו מזהה ורוצה? אתה תנהיג אותנו. למי העם? למי אנחנו רוצים שיוביל וינהיג אותנו? מי שאנחנו מרגישים שהוא שפל רוח בפני המקום. מי שאנחנו מרגישים שלא מייחס לעצמו שום דבר, לא מתנשא עלינו, לא חושב שכדי שהוא יהיה יותר, אנחנו צריכים להיות יותר נמוכים. אלא מי שבא רק לבנות ולהעצים אותם, וזה בא על ידי זה שאנחנו מכירים, קורא כל התפילה. שאנחנו מכירים שכל מה שיש בנו ובתוכנו, זה הכל שייך לקדוש ברוך הוא. הכל קיבלנו ממנו ומאיתו. ומפה גם הדחיפות לעשות ולבצע. זה ראוי להיות המלך. להיות בענווה זה תקבל שמה שאנחנו עושים לא חייב להיות מושלם. לא חייב להיות מושלם. אם אתה מתקשה מאוד לדבר בפני אחרים, זה שאתה פוחד שאולי לא תראה במיטבך. אתה פוחד אולי שמישהו לא יאהב את זה. תגיד לעצמך, לא כל כך נורא. כשאני עסוק באגו שלי, אז המחשבה הזאת לא מאפשרת לי לעשות משהו. אבל אם אני מתחבר לענווה, ואני מבין שמה שאני עושה זה מתוך אחריות לשליחות האלוקית שקיבלתי, אז אולי לא כולם יקבלו מה שאני אומר. אולי אני לא יראה בבית אבי ב-100%, אבל אני אתן את ה-70% שאני יכול, זה ה-100% שלי עכשיו. לא מפריע לי. אני יודע שמילאתי את האחריות שהקדוש ברוך הוא נתן לי. טוב לי עם זה. עשיתי מה שהייתי צריך לעשות היום. אני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, ניצלתי היום את המתנות שנתת לי כדי להביא יותר אור לעולם. כדי לעזור למישהו לטהר את עצמו. לגלות את האור של הנשמה המיוחדת שבתוכו ולהביא, לתת לה ביטוי גם כן. עשיתי מה שצריך. זו ענווה. אני לא חייב לצאת מושלם. מושלמות זה המחסום הכי גדול. זה מגיע מהתחתית של התחתית של הכוס, איפה שהאגו נמצא. אני לא מחפש את המושלמות. אנחנו נגייס את הענווה, ואנחנו נבין שכל מה שיש בנו זה בדחיפה אלוקית, אנחנו נוכל להתקדם. נוכל לעשות מה שאנחנו נדרשים, ונגלה את היכולות המיוחדים שיש בתוכנו. יונתן זקס, לימים הרב הראשי המפורסם של בריטניה, הלורד יונתן זקס, היה נער צעיר שלמד כמה שנים בקיימברידג', באוניברסיטה הגדולה בבריטניה, ובמשך שנים שמע הרצאות מהמרצים גדולי האתאיסטים בעולם, שלימדו שאין שום דבר, שהכל אקראי, שהעולם שלנו כולו זרוק באופן אקראי, בלי סוף גלקסיות, אין משמעות לשום דבר, העולם הזה הוא תאונה חד פעמית שהתרחשה, והאדם הוא נע בעולם בלי שום משמעות, בלי קדימה, בלי אחורה, אין דרך לכלום, הכל התחיל באקראי ויגמר באקראי, שום דבר. ויונתן, כצעיר יהודי, היה מבולבל מאוד, והסתובב עם שאלות קשות מאוד באמונה שנקראו בתוכו. והוא הגיע עם השאלות האלה לארצות הברית, ובא לדבר, לפגוש כמה בגדולי ישראל שחיו באמריקה, כדי לחפש מזור לשאלות שהטרידו את מנוחתו. מישהו יעס לו להגיע גם לרבי מלובביץ'. והוא בא לרבי, נכנס לפגישה, מה שנקרא יחידות, בחדרו הקדוש של הרבי, ומתחיל להרצות את שאלותיו. יש לי שאלה כזאת, שאלה כזאת. ואז קרה דבר מפתיע, שלימים העיד הרב זקס, כבר הפך להיות הרב זקס, אחד הקולות היהודים הבולטים בדורנו בעולם. הרגעים האלה עם הרבי שינו את חיי. תוך כדי שהוא מרצה את השאלות, הרבי פתאום עצר אותו והרבי שואל אותו. אתה אמרת שאתה בא מקיימברידג'? כמה סטודנטים יהודים יש בקיימברידג'? יש להם אוכל כשר? יש להם פה, יש להם שם? אתה דואג להם לצרכים היהודים שלהם? יונתן היה מופתע. אני באתי לשאול את הרבי שאלות. והרבי פתאום הופך את התפקידים ומתחיל לשאול אותי שאלות. ולימים הוא אמר, הרגעים האלה בבחיצתו של הרבי שינו את חיי לעד. פתאום אני הרגשתי. הרבי היה, במילים שלו, הרבי היה גדול יותר בסך כל מציאותו. הרגשת במחיצתו קדושה בלתי רגילה. השראת השכינה. ולמה? פתאום הרבי נתן לי להרגיש שיש דבר יותר חשוב וגדול מהבעיות שלי, מהמצוקות שלי. אני באתי עם שאלות פרטיות שלי, הרגשתי שאני לא מצליח להסתדר עם הבעיות שבתוכי, והרבי פתאום רומם את לקח אותי, סטודנט צעיר, ורומם אותי ללב אל אחר, ונתן לי להרגיש במקום את הבעיות, את האחריות שיש עליי. את המשימות שאני מסוגל לבצע. הרבי גילה בית את המנהיגות. ועצם זה שהרבי היה, הרבי לא היה להוט לענות לי תשובות, למרות שבוודאי היו לו. והרבי נתן לי להרגיש יש משהו יותר חשוב מכל זה. הפגישה הזאת שינתה את מסלול חייו לעד, לא חלם להיות רב, חלם להיות איזה רואה חשבון, שינתה את חייו של יונתן ודרכו של עוד מי יודע כמה אנשים. כשאנחנו מתחברים לאחריות שיש לנו, למשימה שאנחנו צריכים לבצע, אנחנו בבת אחת גדולים. בבת אחת תופסים קומה גבוהה. רואים את החיים שלנו ואת כל העולם ממבט של מעוף הציפור. ואז גם מה קורה לבעיות? שאתה מתקרב, ככל שאתה יותר גבוה, הבעיות נהיים קטנות יותר, יותר ויותר. הרב מנחם ואבא, תלמיד חכם, חסיד חב"ד, ראש של כמה כוללים בירושלים ובעוד כמה מקומות, ומחבר כמה ספרים חשובים, אדם צעיר שמספיק יבול, שהפיק יבול תורני מפואר במיוחד. לפני כמה שנים, והוא רק בן 25, קרא לו, נכנס לחיים שלו הגרוע מכל. בישרו לו ביום בהיר, אחרי תקופה שהוא מרגיש כאבים באוזן, שמקנן במוחו גידול בתוך המוח, ממש קרוב לגזע המוח, גידול לא קטן ולא גדל, לא גדול, גידול ענק. והטובי הרופאים התגייסו ואמורים, כולם תמימי דעים, אין מה לעשות. הם תשלים עם המצב, הגידול כבר ענק, כמעט לא שייך לטפל בזה, ואם כן, עם נזקים בלתי הפיכים, זה מה יש. הוא צעיר, אברך בן 25, עם שני ילדים קטנים בבית, רק התחתן, רק התחיל את החיים שלו, והשמיים נפלו עליו. הרב של בני ברק, זכר צדיק לברכה, הרב משה לנדו, הרבה המוערך של בני ברק שנים רבות, התגייס לתמונה כדי להציל את התלמיד חכם הצעיר, והוא חיבר אותו עם פרופסור, המומחה מספר אחד בעולם בתחומים האלה, בלוס אנג'לס. והוא בעצמו מגייס את הכסף שהיה צריך, 150 אלף דולר עבור הניתוח, ומנחם הצעיר נוסע לניו יורק, שם פעמיו בניו יורק ללוס אנג'לס כדי לעבור את הטיפול שאולי בתקווה יציל לו את החיים ויחזיר אותו לאשתו וילדיו הקטנים שמחכים לו בבית. נוחתים בארצות הברית, תחנה ראשונה בניו יורק, כמובן לחסידים, הולכים לרבי. הוא בא לאוהל הקדוש של הרבי, מקום מנוחתו כבוד לציון הקדוש של הרבי מלובביץ'. רגעים לפני שהוא נכנס לשאת תפילה, ואיזה תפילה, מצלצל לטלפון שלו ועל הקו נמצא הרב שלו בארץ ישראל. הרב על הקו, הרב אומר לו, מנחם, אתה נמצא בין שמיים לארץ. מנחם, אתה צריך לתת לקדוש ברוך הוא סיבה להשאיר אותך בחיים. ואני מציע, אתה תלמיד חכם, אתה יכול לכתוב חיבורים תורניים. יש בך, עד היום אתה כתבת, אומר לו, עד היום כתבת חיבור תורני שהיה מיועד לתלמידי חכמים. תיקח על עצמך לחבר ספר תורני שיתאים לכל העם. מנחם שומע את הדברים ואומר, כבוד הרב, יש לי כבר רעיון. אני נזכר שלפני כמה שנים פנו אליי באיזה הוצאה לאור, ביקשו שאני ארוך עבורם ספר, שבאמת היה אמור לפנות לכלל, אבל מי שקולט תקציב זה לא יסתדר, אני מחליט שאני לוקח את זה לעצמי. עוד הם מדברים, השיחה עוד לא נותקה, ועל הקו טלפון הוא רואה שיחה ממתינה. מי מתקשר בממתינה? הבעלים של אותו הוצאה לאור. הרב עליהו הוביל למקריית מלאכי, מנהל להוצאת חזק, מי שמכיר, שחיברה ספרים חשובים, והוא על הקו בממתינה. הוא עונה לממתינה, הרב ידלי מתקשר אליו בשביל עניין אחר שהוא רצה, אבל הוא אומר לו, אתה זוכר שדיברנו לפני כמה שנים על הספר הזה והזה? הוא אומר לו, בוודאי, אז אני לוקח את זה לעצמי. וכך הוא נכנס לרבי, והוא מקבל החלטה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לוקח את זה, ואם אני נשאר בחיים אחרי הניתוח, אני מתמסר להוציא לאור את הספר הזה. גומרים את התפילה, נוסעים ללוס אנג'לס, למחרת הוא נכנס לחדר ניתוח. ניתוח היה צריך לקחת 6.5 שעות, יוצא המנתח אחרי תחילת הניתוח, ואומר לאבא שלו, אומר, אני מצטער להגיד, הניתוח ייקח הרבה יותר זמן. אבל אני עוד יותר מצטער להגיד לך, שהגידול הזה יושב בין עצבים רגישים מאוד, הקריטיים ביותר לגוף. עצב אחד זה אחראי על הנשימה, אחד אחראי על הראייה, אחד אחראי על השמיעה, ואין מנוס בדרך להוצאת הגידול, אחד מהעצבים האלה יצטרך להיפגע. תתכוננו, אין מנוס, הוא יישאר בחיים, אבל הוא יסבול מדחות קשה מאוד. שעות עובר עורך הניתוח, הניתוח מסתיים בסופו של דבר. מעבירים אותו להחלמה, כעבור יומיים וחצי הוא כבר קם על הרגליים ויכל לצעוד באמצעות הליכון, אחרי שבועיים השתחרר בית הרפואה, לא נשאר כמעט זכר לגידול שהיה. שומע, רואה, נושם כמובן בכוחות עצמו, זיכרון נשאר לו שבאוזן אחת איפה שהכל התחיל, בה הוא לא שומע, אבל באוזן השני שומע מצוין, חי חיים ארוכים, פעיל, למד תורה, מרביץ תורה, חיבר כבר הרבה ספרים מאז, גם את הספר הזה שהוא התחייב ועוד ספרים רבים. כשאנחנו מחליטים, שאנחנו ממלאים את האחריות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שאנחנו מנצלים את היכולות שהוא נתן לנו, אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא את הסיבה האמיתית, כדי לתת לנו כל מה שאנחנו זקוקים לו, בבריאות, בפרנסה, בילדים טובים, בחיים ארוכים ומאושרים, וכל טוב, כל מה שהגיע ליהודי כאן בעולם, כדי לעבוד את השם בשמחה, ולבנות, לתקן את העולם, ולהצית את העולם כולו, לגאולה אמיתית ושלמה במהרה בימינו. תודה רבה.